היי, ברוכות הבאות לפודקאסט של 9 in Style. שמי טל מאור זינגרמן, אני עורכת הראשית של המגזין, ונמצאת איתי כאן אורחת שהגיעה ממש מרחוק.
נכון, מחיפה.
מחיפה? מתי קמת בבוקר?
כרגיל, האמת, בשש.
נהדר.
יש לי ילדה, את יודעת, אז...
כן.
שש זה מאוחר.
אז לירון לוי טורקניץ', לירון לוי טורקניץ', יש... שהיא, חוץ מזה שהיא מאזינה אדוקה של הפודקאסט, והיא אפילו כל כך אדוקה שהיא יודעת לצטט פרקים וזה, היא אימא לארבל.
נכון.
שהיא בת שנה ועשר.
נכון מאוד.
ואת עובדת במקצוע מאוד, מאוד מיוחד.
נכון. מעצבת פונטים.
שאין הרבה אנשים שמסתובבים ככה בארץ.
נכון, אין הרבה אנשים ואין הרבה נשים בארץ.
שיכולים להגיד שהם מעצבים פונטים.
נכון.
ובגלל שמדובר במקצוע שהוא מאוד לא שגרתי, והדרך שלו, זאת אומרת, מה שאת עושה במהלך היום, ואיך שאת מנתבת את הקריירה שלך, ואיך שאת משלבת את האימהות עם הקריירה שלך, זה לא כל כך שגרתי. אז חשבנו שזה יהיה נחמד לדבר על זה, ולעורר השראה ולתת רעיונות חדשים למאזינות שלנו, שאולי גם להן יש איזשהו נתיב לא כל כך שגרתי, או קצת שונה, או קצת יוצא דופן, או שהן קצת רוצות לעשות שינוי, ולשמוע איך אפשר לעשות את זה.
אז חשוב להגיד שאני לא בטוחה שפיצחתי, אם להיות לגמרי כנה. אני... בשנה ועשר האחרונות, אני עדיין מנסה להבין איך לעשות את זה הכי טוב, וכל פעם בשבועיים בערך יש לי רעיון חדש לאיך לעשות את זה הכי טוב, ואיזושהי תפיסה חדשה או איזשהו מודל חדש שבא לי לנסות, ואני מנסה, וחלקם מצליחים, חלקם לא נשארים, ואני עדיין מגלה את הדרך לבד לעשות את זה.
אני חושבת שזה מסע שהוא בלתי פוסק, זאת אומרת, כל הזמן צריך לבחון ולראות.
נכון. זה גם זה, אני חושבת, גם המקצוע שהוא מאוד ספציפי והנישה שלו היא קטנה, וזה גם להיות עצמאית, וזה גם להיות גם עצמאית וגם שכירה בחלק מהשנה, כי אני גם מלמדת, וזה גם להיות עוד חצי שכירה במקום אחר, שזה ארגון שמארגן כנסים של עיצוב פונטים בעולם, כן, יש... כזה אחד, אז זה באמת גם להיות עצמאית, וגם השילובים המשונים האלה שקורים, וגם השילובים עם הורות. רוב הלקוחות שלי בעצם, רוב האנשים שאני עובדת מולם, זה אנשים בחול, ואני גם מרצה הרבה בכנסים, ונוסעת נסיעות עבודה מטעם הארגון הזה, אז המון המון מהעבודה היא פיזית לא בארץ. אז זה גם עניין שאפשר להוסיף
אז איך עושים את זה בתור אמא טריה? איך מתארגנים לכזאת נסיעה?
לקראת נסיעה לחול.
כן.
קודם כל, הרבה מאוד הכנה לארבל, לילדה. המון להסביר לה שאמא הולכת לנסוע במטוס, כי מטוס היא כבר מכירה והיא טסה. אמא נוסעת לעבוד במטוס. זה, כאילו, זה, הצלחנו להגיע לזה. זה המון מצידי, זה המון מצד בן הזוג שלי. קודם כל, זה בכלל מתחיל בו בעצם, ובהחלטה הזאת שאני נוסעת עכשיו, ולוודא שזה מתאים, ו... בלי התמיכה שלו בכלל מראש זה לא היה יכול לקרות, כי הוא בעצם לוקח על עצמו את התפקידים של שנינו לאותו שבוע או לאותם כמה ימים, זה לגייס את הסבתות ואת הדודים ואת הסבים ואת כל האנשים מסביב, וזהו, ואז זה ממש, ממש להכין את ארבל, ונגיד גילינו שכרגע בשלב שבו היא נמצאת, שיחות סקייפ במהלך השירות הן לא כל כך עובדות טוב.
זה עושה לה, היא לא מבינה את זה, זה עושה לה...
כן, זה בדרך כלל אימא בוי, בוי בוי, אימא שתת ידיים, ובאיזשהו שלב גיליתי שזה אולי רצון מאוד חזק שלי לראות אותה וזה, אבל זה, כרגע זה לא עושה לטוב. אני בטוחה שעם השנים זה כבר יהיה לה יותר נחמד, ואפשר יהיה לנופף, וככה לשלוח נשיקות באוויר, אבל כרגע אנחנו שומרים אפילו את להגיד מתי אימא חוזרת, אנחנו שומרים את זה נגיד ללילה שלפני.
כן, כי התפיסת זמן בגיל הזה היא... אין כל כך תפיסת זמן בגיל הזה, אז זה באמת, נכון. זה באמת נכון. אבל מה שאמרת לגבי זה שהיא נוגעת במסך, זה הזכיר לי, יש לי חברה שהיא מגישה הרבה אייטמים בתוכניות בוקר, והיא כל הזמן מעלה לפייסבוק תמונות של הילדים שלה נוגעים בטלוויזיה, שהיא נמצאת שם. כי אני חושבת שלילד באמת קשה להבין את זה.
כן, זה, 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 זה מאוד חמוד לראות את זה, אבל זה נורא, זה שובר לב. ואחרי שסיימנו את אותה שיחת סקייפ לא מוצלחת, אני פרצתי בבכי והייתי בוורשה בכנס, ופשוט בכיתי ולא תפקדתי במשך כמה שעות, וזה וואו. נסיעות עבודה, זה לא נסיעות שופינג. אז זה, וממש זה, זה שבר אותי ו... והיה לה לא טוב, או נגיד באחת הנסיעות האחרונות היא הייתה חולה, ואז דריו בן הזוג שלי, הוא אפילו לא סיפר לי שהיא חולה מראש, כדי שככה הוא שמר עליי, ותדעת שאני לא עלה על הטיסה הראשונה הביתה פתאום.
וואי, זה נשמע ממש קשה להיות רחוקה, ולדעת שהבת שלך לא מרגישה טוב.
אז באמת לא ידעתי. ידעתי רק שהייתי בדרך לשדה, הוא סיפר לי, עכשיו אני יכול להגיד לך שארבלי הייתה חולה.
יואו.
נגיד, כן, כמובן שזה, אחר כך סיפרתי את זה לאמהות בגן, ואז הם אמרו, איזה מדהים הוא, איזה בן זוג מדהים יש לך שהוא לא סיפר לך. אפילו לא חשבו, כעס, לא כעס, פשוט אמרו, איזה מדהים הוא שהוא כאילו שמר עלייך מזה.
נכון, זה ממש מקסים, המילה שמר עלייך היא מדויקת.
כן, ולפעמים אני מוצאת כל מיני דרכים מאוד יצירתיות, וזה אולי טיפ לכל האימהות שמאזינות, דרכים מאוד יצירתיות כן להצליח לשלב את הנסיעות האלה, לקחתי את הרבה איתי לספרד לפני שבוע.
עם סבא וסבתא.
עם סבא וסבתא, שזה אולי הכי חשוב, סבא וסבתא המדהימים, באו איתנו ונסעתי למפגש מקצועי, ולמעשה טסתי עם הרבה לבד לשם, פגשתי אותם, ובמהלך היום, ממש כמו ללכת לגן, היא הלכה עם ההורים שלי, הם טיילו, הם ראו מקומות, הם, כן, הם ראו ברווזים ושיחקו באבנים ועשו המון כיף, ואחרי הצהריים הם חזרו אלינו. ואז אנחנו קצת שיחקנו עם כל החברים שהיו שם וכל הקולגות שלי, שזה היה מאוד נחמד לראות בחור יווני, בחורה ספרדיה ובחורה לבנונית אוספים אבנים ומביאים להרבל.
כולם מתמוגגים ממנה וזה היה כזה מאחד ומקרב לבבות.
כן, זה היה מקסים, ועם זאת זכיתי במהלך היום לעשות את העבודה. העברתי הרצאה ולמדתי הרבה דברים והיו לנו ישיבות, אז זה נגיד דוגמה לאיזשהו איזון שהוא מאוד יצירתי. הוא לא היה קורה אם לא הייתה את העזרה והתמיכה הזו מסביב, וגם את הרצון של כולם ככה לתמוך. אבל זה נגיד הרגשתי ברגע הזה שקצת כאילו ניצחתי כזה את המערכת, פיצחתי משהו, כי זכיתי גם להיות עם הרבה אל בחול, וגם ויראת המקומות והיה לנו רק כיף, וגם לעבוד, לעשות את העבודה.
זה באמת פיצוח, אבל זה משהו שהוא דורש תיעדוף, זאת אומרת, להיערך מראש, להחליט על איזשהו סדר עדיפויות מסוים, זה לא, אני מניחה שכדי לפצח את זה, תעת, הרבה כוחות התגייסו לפיצוח הזה.
נכון, הרבה כוחות, בהתחלה גם ספציפית על הנסיעה הזו אמרתי לא, שאני לא יכולה כי זה אחרי הרבה נסיעות, ואז ביקשו ממני שוב ואמרתי, טוב, אז אולי כן, וגם אני שומעת מסביבי המון המון סיפורים של קולגות בעולם, נשים, שהן מבטלות המון המון נסיעות עבודה, מבטלות המון המון השתתפויות בכנסים והרצאות, ולמעשה יוצא שמציעים לנשים להרצות בכנסים, אבל הן איכשהו מבטרות או מסכימות ומבטלות. אז אני כל הזמן זוכרת את העניין הזה, ואני נורא מתאמצת, כאילו לא להצטרף למעשה הזה שנעשה, של להתחייב למשהו מקצועי ופתאום לבטל בגלל הבית, אבל כן, זה...
ואיך מסתכלים בעולם? את מרגישה שקיימת איזושהי אפליה?
אז א', מבחינת נשים או מבחינת אמהות, כי זה שני דברים שונים, הייתי אומרת.
אני חושבת שכל אפליה שהיא נגד אמהות, שהיא מופנית לאמהות, היא גם יכולה להיות מופנית לנשים שהן עדיין לא אמהות, כי יום יבוא והן יהיו אמהות, אז למה להשקיע ולמה... כזה.
נכון, זה נכון. אני חושבת שקודם כל עיצוב פונטים בכלל הוא גם בעולם מקצוע יותר גברי. בלימודים שלי למדתי תואר שני בעיצוב פונטים באנגליה, ולמעשה היינו חצי חצי, חצי גברים, חצי נשים, ומפה לשם דברים קורים וכמעט רק הגברים נשארים במקצוע. אז נקודת הפתיחה שלי בתור אישה היא כבר אחרת, וגם גיליתי שאצלנו בארץ זה מאוד מובן מאליו, שאם את אישה את מתישהו תהיה נשואה, ואם את אישה נשואה זאת גם מתישהו יהיו לך ילדים כנראה, ושם זה מאוד לא. החברות האירופאיות שלי זה לא בשיח אפילו על להיות אימא. אז אני כבר מקבלת עוד איזשהו, נקרא לזה ייחוד פה, כי אני גם מעצבת אישה ואני גם אימא. ואז בכלל, זה מאוד מוזר לאנשים, ואין לי הרבה קולגות כאלה, למעשה, שעושות דברים שאני עושה, והן גם אימהות, מאוד מאוד ספורות.
שזה מדהים, כי זה גם נותן לך איזושהי פרספקטיבה על מה שקורה פה בארץ. אני כל הזמן אומרת שאנחנו כאילו נמצאים פה במסלול מאוד קבוע, והמסלול הזה לא קיים במקומות אחרים בעולם. והדרך היחידה להבין שיש פה איזשהו מטריקס ושאפשר לצאת ממנו זה להיחשף למה שקורה בעולם ובאמת לשמוע, לא רק בתור, לא רק כתייר שמטייל בעולם, אלא ממש לשמוע אנשים ולדבר איתם ולהבין איך זה קורה, איך זה קורה שם.
נכון, אני חושבת שבעיניהם זה כאילו אני החריגה, אני זאת שבחרתי להיות אימא, ואצלם הם בחרו לא להיות אימא, כלומר זה לא, פה זה לא כל כך שאלה. ושם זה ממש, זה איזושהי החלטה שאת עושה, כמו אם את מחליטה, לא יודעת, ללכת לאקדמיה ללמוד, נגיד, זה החלטה שאת עושה. וככה שם גם זה ההורות, זה האימהות, נגיד, את מחליטה שעכשיו את מעוניינת בילדים. זה לא דיפולט, הסבים והסבתות או ההורים לא פתאום באיזשהו שלב מתחילים לשאול אותך, נו, מה קורה? עברו כבר כמה שנים מאז החתונה, נגיד, מה קורה? אבל אני חושבת שעבורי לפחות זה... זה עוזר לי כל הזמן להרגיש חזקה יותר בתור אימא, ולהרגיש שהנה, אז אני גם כמוכן עוסקת בעיצוב ונוסעת בעולם ונוסעת לארצות, ואני גם אימא, וכאילו הצלחתי גם להרוויח את זה וגם להרוויח את זה. אני לא הייתי מהבנות האלה שכל היום, מאז שהן קטנות, הן מתכננות להיות אימא ומחכות לרגע הזה. ממש לא הייתי כזו, אבל כמו כל הקלישאות, זה מין, זה אהבה שלא יודעים עד שזה לא קורה. זה לא שרק חיכינו, דריו ואני, להיות הורים, ממש לא. אבל פתאום שזה קורה, את יודעת, זה משהו כזה שאנשים שאין להם ילדים לא יודעים, לא מרגישים את זה בכלל.
כאילו, את עוברת לעולם, לצד השני.
ממש, אני עוברת לצד השני, אני מוצאת את עצמי, אומרת קלישאות, ואז אני ישר מצדיקה, ואני אומרת, טוב, אז כנראה שיש סיבה שהן קלישאות, כנראה שזה נכון.
נכון, כל הקלישאות נכונות לגמרי, במיוחד במה שקשור לילדים והורות.
ממש, והנה, שתינו מדברות, ולשתינו יש עכשיו חיוך ענק, וכאילו, אני יודעת שאני קלישאה, אני יודעת שזה, אבל כן, אבל זה האמת, זה לא נצר ככה, וזה באמת אושר שאין לתאר. ומצד שני, גם הקריירה שלי נורא חשובה לי, ואז מתחילות כל ההתחבטויות, איך עושים את זה, וגם בפרקטיקה, איך עושים את זה, איך יש מספיק שעות ביום לעשות את זה.
איך את פותרת את זה לעצמך?
אז קודם כל, אני בטוחה שהמון אמהות, גם שכירות וגם עצמאיות, יסכימו איתי שנעשים מאוד מאוד יעילים. קודם אמרתי לך שאני לא בפייסבוק באמצע היום, זה לא שעה להיות בפייסבוק. אז זה ממש עובדים במרץ רב, ואז מפסיקים לעבוד, כי צריך לאסוף את הרבה מהגן. ואז מתחילות כמה שעות של ממש, אני מוצאת את עצמי ממש נאבקת בעצמי באמת להיות רק עם הרבה, להתעלם מהעובדה שבטח עכשיו נכנסים לי המון מיילים והמון הודעות והמון דברים דחופים, ולנסות באמת להיות איתה, כי יש לנו כל כך מעט שעות ביחד.
וזה קשה, זה ממש קשה.
זה מאוד קשה, אני לפעמים בודקת, אני לפעמים עונה, אבל אני כל הזמן זוכרת, והאמת שדיברתי עם טל לפני כמה פרקים, והוא אמר משהו שמאוד מאוד אהבתי, והוא דיבר על האיכות של הזמן. זה לא רק הכמות של הזמן, זה האיכות של הזמן המשותף ביחד.
נכון.
ובגלל שיש כל כך מעט זמן, אז אני באמת, אני שמה את העבודה בצד בשעות האלה, ואחר כך אני עובדת, בערב עוד פעם. וגם זה גם לשים את המשך הזוגיות בצד לרגע. כי
הזוגיות, את הפרקים בסדרה שאת רואה.
כן, זה כזה חלום.
זה חפר, את הכל.
נכון, לראות סדרה זה כזה חלום. ומצד אחד אני נורא אוהבת את העבודה שלי, ומצד שני אני נורא רוצה לשבת על הספה ולראות את הפרק האחרון בגרלס. אני ממש רוצה לעשות את זה. עשיתי את זה אגב לפני כמה ימים. אבל אז אולי הזמן הזה של הלנוח ולראות סדרה גם הופך להיות הזמן הזוגי. זה גם הופך להיות הזמן שאנחנו ביחד רואים סדרה. גם, זה לא מושלם, ונראה לי שאפשר לחלק את זה לדברים שהם פנימיים, כאילו שלי עם עצמי, של לנסות להיות יותר יעילה, לנסות לא לעבוד בסוף שבוע, לנסות להיות בזמן הזה רק עם ארבל, רק עם דרי, או רק עם המשפחה שלנו, או רק עם המשפחה והחברים. והצד השני זה באמת האנשים שתומכים מסביב, לא סתם אומרים שנדרש כפר שלם.
לגדל ילד.
ממש, זה נכון כל יום מחדש, וזה באמת אנשים מסביב שיתמחו בכל מיני אופנים, כל אחד באופן שהוא יכול וגם רוצה. אז זה תמיכה של הבן זוג בראש ובראשונה, ושל ההורים שלי וההורים שלו, כאילו המשפחות שלנו, והחברים שלנו.
איך החברים קשורים? תסבירי לי. מה זה תמיכה של חברים?
אז החברות שלי זה החיים שלי, זה באמת, אנחנו חבורה של כמה חברות, ואנחנו מאוד קרובות, וגם יש לנו, לחלקנו יש ילדים באותם גילאים, אז גם הזמן הזה של החברים הוא זמן טוב, וזה גם זמן להתייעצויות ושיחות. אפילו היום בבוקר כתבתי להם שאני הולכת לדבר בפודקאסט הזה, ואם למישהי יש רעיון למשהו שחשוב להגיד, או כי זה בעצם דילמות ודברים שהן מתחבטות בהם כל הזמן, אימהות וקריירה, אז כולנו חיות את זה.
נכון.
אז זה מהצד הזה. ומהצד של הקריירה, אז גם יש חברה שאני עובדת איתה, אנחנו שתינו עצמאיות, ואנחנו יושבות ועובדות ממש ביחד. אז זה ממש לנסות לפתח לעצמנו שיטות שיגרמו לזה לעבוד. כי נגיד דברים כמו פיתוח עצמי של הקריירה, כלומר נגיד שאני אדע לעצב יותר טוב, לדוגמה, או שאני אוכל לפתח לעצמי חזון מקצועי, או כל מיני דברים שהם לא בשוטף של היום יום, אז אנחנו נדבר עליהם ואנחנו נחליט להקצות להם זמן בשבוע. ואנחנו נחליט, או בחודש, נגיד להחליט שיש תאריך שאנחנו עושות בו חזון מקצועי. או שיש תאריך שבו אנחנו הולכות לעשות משהו קטן שיפתח אותנו מבחינה מקצועית. אז גם יש את התמיכה כאילו מהצד של הקריירה, גם דרך החברות.
ואז זה בעצם נותן לך בוסט כזה ואנרגיות. כי דיברנו על תמיכה, אז אני חושבת על סבא וסבתא שעוזרים ולוקחים ושומרים וזה, ואמרתי, רגע, מה, כאילו, גם החברים בפול הזה שלקחת את ארבל מהגן.
קודם כל, לפעמים כן, לפעמים יש גם כזו עזרה, וזה גם מעולה.
אני, אגב, יש לי חוק שכל פעם שאימא מהגן מבקשת את עזרתי, אני עוזרת לה. לא משנה מה, גם אם היו לי תוכניות אחרות, אני עוזרת לה, כי אני אומרת, זה כל כך חשוב. לפעמים, לי כבר בגיל יותר גדול, וזה גם מתאפשר טכנית. כאילו, אני יכולה לקחת איתי שני ילדים מהגן ולהביא אותם אליי הביתה, זה משהו שאפשרי.
ואת אחר כך יודעת את יודעת שהם באמת ביקשו, כי הם באמת היו צריכים את העזרה
כן,
שלך.
כן, כן, כי הם היו צריכות את העזרה, ואז אני אומרת, אני צברתי כזה קרדיט כזה. שאם אני כן. אי פעם חס וחלילה אצטרך, אז אני יודע שיש לי את האפשרות הזאת.
נכון, ואת מרגישה שבאמת מוכרים תודה על זה?
כן, בטח, זה הצלת נפשות. לפעמים יש את הזמן הזה, שאת יודעת שאת צריכה להגיע לגן, ומשהו קורה, יש פקק לא צפוי, איזה טלפון גרם לך להתעכב בחמש דקות, וזה החמש דקות הקריטיות, זאת אומרת, מה תעשי? את יודעת שבשעה 5 סוגרים את הגן, או בשעה 4, לא משנה מתי, סוגרים את הגן, את מדמיינת את הילדה שלך לבד בגן, כולו מנקים ומסדרים מסביבה, זה כזה...
זה הדמיונות הקשים, כן.
כן, זה קורה הלב. ואז את אומרת, זה משחק שלך מול הזמן, מול השעון.
לגמרי.
ולפעמים אפשר להפסיד במשחק הזה בקלות.
נכון.
במיוחד גם כשיש יותר מילד אחד.
תמיד, תמיד, אני לא יודעת איך זה קורה, אבל את המייל הכי חשוב מקבלים ב-4:10. נגיד 5 דקות לפני שחייבים לצאת מהבית, ותמיד זה המייל הכי דחוף. ותמיד הוא מגיע ב-4:10, זה כאילו זה חוק מרפי כזה של...
של אמהות, כן, של הורים.
כן, ממש. אבל תספרי אז גם איך את מסדרת את זה, כי אני ממש, באמת אני מחפשת כאילו את הפתרונות, אני יודעת שזה צריך להיות... תפור כל אחד למידותיה, ואני תמיד ממש סקרנית לדעת איך עוד אנשים, נשים שהן עצמאיות ואימהות, איך הן עושות את זה.
זה לא רחוק ממה שאת מתארת. אני ושי חולקים בינינו מי לוקח לגן ומי מחזיר מהגן. שי הוא זה שבדרך כלל לוקח את לי לגן. אם אני הולכת לחדר כושר, אז זה ישר אחרי הגן.
מדהים שגם את הולכת לחדר כושר, אני שומעת ו...
משתדלת, מדהים. מאוד, זה קשה, אבל זה מאוד מאוד, זה משהו שהוא מאוד חשוב לי, אז אני מאוד משתדלת לעשות את זה. ואז מה שאני עושה, אני לובשת את הבגדי ספורט, שזה אגב הרבה יותר קל לי בבוקר ללבוש בגדי ספורט, מאשר להחליט מה ללבוש בגדים שהם לא ספורט.
מדהים.
אז אני לובשת בגדי ספורט, יוצאת מהבית, בדרך אני עושה שיחות טלפון, עם אנשים שקשורים לעבודה השוטפת.
שזה עוד דבר, כי את בעצם מנצלת ממש את כל הרגעים במרכאות מתים לעבודה.
כן, כן.
זה נהדר.
ואז אני מגיעה לחדר כושר, לפעמים אני ממשיכה לעשות שיחות טלפון, כשאני על הקרוס בחדר כושר, כן. אני מתנצלת על הרעש, ואני אומרת, אני עכשיו בחדר כושר, אני עושה ספורט עכשיו.
ועובדת.
ועובדת.
הנה, זה כזה גם ניצחון שלך. את מצליחה לעשות כן. גם את האישי וגם את הקריירה.
אם לא, אז אני מאזינה לפודקאסטים, שזה בעצם זמן מצוין להשאיר את עצמי גם לפודקאסטים שהם מקצועיים, אז אני מרגישה שאני לומדת תוך כדי. אבל בימים שאני לא הולכת לחדר כושר, אז זה שי אחרי על הבוקר. ורוב הזמן אני אחראית על להוציא את לי מהגן, אלא אם כן יש לי ולשי תקופות הפוכות, שלי יש יותר עומס ולא יש פחות, ואז אנחנו, ואז שי יותר אקטיבי בגן, זה בתקופות.
אז אתם כל הזמן בעצם בוחנים את השטח, ובוחנים מי עכשיו יכול או מי עכשיו צריך, או איך כל אחד
כן.
מתנהל.
כן, זה לפי הצורך, זה לפי מה שצריך בחברה, אנחנו עובדים ביחד באותה חברה, מה שהחברה צריכה, אם החברה עכשיו צריכה ששי יעשה משהו.
כן.
אז אנחנו עושים תור-תור, כמו שאומרים בגן.
תור-תור.
תור-תור. זהו בגדול.
אני חושבת שגם, אני נורא שמחה על השיח הזה, אני מקווה שעוד מאזינות ימצאו את זה מועיל ועוזר, כי תמיד יש, אני מרגישה שבדברים שאני קוראת, תמיד יש איזושהי החלטה דיכוטומית, או איזושהי דרך לעשות את זה, או איזשהו מתכון מנצח. תעשי ככה וככה וככה, ואז יהיה בסדר, ותעשי ככה וככה וככה, ואז תצליחי למצוא את אותו איזון המדובר, הלא קיים הזה. ודווקא השיח הזה של הלבטים, אני חושבת שהוא נורא חשוב, הוא לא מדובר כל כך הרבה. וזה ממש קריטי. אז נגיד משהו שאני עכשיו קצת מנסה לעבוד על עצמי עליו, זה שלדעת שתמיד יהיו לי רגשות אשמה באיזשהו נושא. תמיד אני ארגיש שאני לא הצלחתי, כאילו, to hack it, לא הצלחתי לפתור את זה ב-100%. תמיד יהיו לי קצת רגשות אשמה על זה שאני לא עונה למייל החשוב הזה, ויהיו לי קצת רגשות אשמה שלא הלכתי ליוגה, ויהיו לי קצת רגשות אשמה שלא ביליתי גם את השעה הזאת בשבת ועבדתי, לא ביליתי אותה עם ארבל ודריו, ותמיד אני קצת ארגיש שיש איזשהו משהו לא מושלם, ועכשיו צריך לנסות לחיות עם זה. עכשיו צריך לנסות להיות שלמה עם זה, שזה לא יהיה מושלם, שאני לא אמצא, אין כזה דבר מושלם, אין כזה דבר איזון מושלם, זה תהליך.
זה תהליך, וזה תהליך שהוא באמת קשה. אני חושבת שאפשר להגיד שמי שבוחר להיות במסלול כזה יצירתי של מעצב, או עבודה כזאת שהיא נורא יצירתית, זה מסלול של אנשים שהם מאוד פרפקציוניסטים. זה מסלול של אנשים שיודעים שתמיד אפשר להשקיע עוד עבודה, עוד שעות, כדי לשייף ולשפר את התוצאה. וזה מתנגש לחלוטין עם הורות.
כן. שזה גם מקום שאת תמיד יכולה לעשות עוד, את תמיד יכולה לשייף עוד, את תמיד יכולה להכין עוד מאפין, תמיד את יכולה להכין את הבצק בעצמך למשחק ולא לקנות אותו, וזה באמת שני דברים, זה ממש, ממש ניתוח מדויק, זה שני מקומות, זה שני תחומים, תמיד את יכולה לקרוא עוד משהו מקצועי, ותמיד את יכולה לקרוא עוד משהו על הורות, ועל חינוך, ועל כל דבר, על תזונה, תמיד יש עוד משהו לקרוא, עוד יש עוד משהו ללמוד, או עוד משהו לעשות.
ואין לזה סוף, ואין לזה גבול. אז מה שנשאר זה פשוט כל הזמן לתעדף, וכל הזמן לעשות, להחליט מה עכשיו חשוב לי, ולהבין שכל דבר בא על חשבון משהו.
כי זה נכון, זה לא נגמר, זה לא ייגמר, וזה בסדר שזה לא נגמר, זה טוב, זה אומר שהקריירה מתפתחת, ושיש עוד דברים לעשות. גם בשביל שכירות, יש לי חברות שהן שכירות, והן גם פותחות מחשב בערב, והן גם ממשיכות לעבוד את המשמרת השנייה הזאת. וגם להן יש עוד דברים שהן רוצות לעשות. וגם אני עובדת על עוד הרבה פרויקטים שאני לא מרוויחה מהם כלום, פרויקטים אישיים שלי. גם למצוא להם זמן זה חשוב. אתמול חברה שאלה אותי איך היא יכולה למצוא זמן להתחיל לכתוב את ההצעת מחקר שלה לתואר השני. היא עובדת משרה מלאה, יש לה ילד, היא עייפה בערב. ואז הצעתי לה, וגם אולי אפשר לקחת את זה כטיפ, פשוט, אז לא לכתוב, לא לכתוב את הצעת המחקר בערב, לכתוב פסקה בערב, רק פסקה. היום פסקה, שבוע הבא עוד פסקה. נגיד וזה משהו שאין לו דדליין, ממש בצעדים פיצים, פיצים, פיצים. להגיד, אני עכשיו מתיישבת בעשר בערב, לכתוב הצעת מחקר, אני לא מכירה אף בן אדם שיהיה מסוגל להתחיל לעשות את זה, זה לא אנושי.
נכון. אפשר גם להפוך את זה לחוויה. איך? הרבה פעמים יש לי איזושהי מטלה שלא בא לי עליה, וקשה לי להתניע אותה. אז אני הופכת את זה למשהו כיפי. אז אני אומרת, עכשיו אני אלך עם המחשב, אני אשב בבית קפה, ואני אומרת, אוקיי, אם כבר נדפקתי עם המטלה המעצבנת הזאת, לפחות שאני אעשה אותה בבית קפה, שאני יושבת עם המחשב, ושותה קפה, ואוכלת איזה משהו טעים, וזה הקפה השכונתי, אז מדי פעם אני רואה אנשים שמכירים אותי, ואומרים לי שלום, ועוצרים לי שואל לשלומי, ואני סמול טוק כזה כיפי. כן. אז גם לחברה שלך הייתי מציעה, קחי 4 שעות ביום שישי, ובמקום איזה שעות יקרות מפז, אפשר לעשות איתם כל כך הרבה דברים, אבל אני מניחה שגם להסתובב עם המועקה הזאת של אני צריכה לעשות כן. את ההצעה לתזה, וזה לא כיף להסתובב עם התחושה הזאת שאני צריכה לעשות משהו ואני לא עושה אותו. לשבת ב4 שעות באיזה מקום שכיף לה לשבת בו, פשוט לעשות את זה.
ואז גם מרוויחים את האישי הזה, את מרוויחה את האווירה, את מרוויחה את הקפה, את המשהו הטעים, וזה טיפ מעולה.
אז אני חושבת שבכלל העולם הזה שאנחנו חיים בו, חיות בו, הוא מאוד מורכב. ואני חושבת שהשיחות האלה, עצם העובדה שאנחנו מדברות על זה, ומעלות ביחד כל מיני רעיונות ופתרונות, זה משהו חשוב, כי מי לימד, כאילו,
נכון.
מי לימד אותנו? אף אחד לא מלמד אותנו את הדברים האלה.
אף אחד לא מלמד אותנו, ומה שמתאים לך, לאו דווקא התאים למישהי אחרת. נגיד, אני קראתי ספר מדהים שאני נורא ממליצה עליו, שכמובן שכרגע שכחתי, אבל אולי אני אשלח לינק ותשימי בהערות של הפרק, שבעצם המון נשים מצליחות תיעדו את השבוע שלהן, תיעדו אותו ממש מה הן עושות בכל זה של לורה ונדרקום. היא הסופרת, ובעצם תיעדו אותו ויצא, ואז היא כתבה על זה ספר, לפי הלוזים האלה שלהם, והיא בעצם ראתה איך הן מאזנות, ואיך הן יוצרות את השילוב הזה בין משפחה לקריירה, והן כולן קרייריסטיות, ועם זאת יש להם לפחות נראה לי 2 ילדים, זה היה הרף שלה, והסתבר שכמעט כל הנשים האלה עובדות גם בסוף שבוע. נותנות כמה שעות עבודה בסוף שבוע. וכאילו התברר מכל המחקרים שהיא עשתה, שזה הדבר הנכון במרכאות לעשות. אז גם זה משהו שאני מדי שבוע חושבת עליו. אני יודעת שזה הדבר הנכון במרכאות לעשות, ומצד שני לא בא לי לבזבז את השעות האלה ולעבוד בהן במרכאות.
זה מאוד מעניין שאלת את נושא הסוף שבוע. זאת באמת סוגיה. אני מתחבטת עם ענייני הסוף שבוע האלה כבר הרבה מאוד זמן. הרבה פעמים אנחנו פותרים את זה, אני ושי, שאם יש לנו לחץ עכשיו מסוים, אנחנו נוסעים להורים שלי עם המחשבים.
יפה, פתרון טוב.
ואז אנחנו בעצם נהנים מכל העולמות, זה נורא קשה לגרד את עצמנו מהספה המפנקת ומכל הפינוקים וזה, וללכת לשבת בשולחן אוכל עם הלפטופים ולעבוד, אנחנו לפעמים עושים את זה, ואז זה כיף שזה 2-3 שעות של עבודה, שזה לא מרגיש כל כך כמו עבודה, כמו שדיברנו קודם בבית קפה, ואז מגיע מוצא שבת.
כן, שזה פשוט זמן שאפילו שאני עצמאית, אין מה לעשות, יש את השוויזות יום א' הזאת, והיא מאוד מורגשת אצלנו בבית, יש הכנות, ודריור מבשל אוכל השבוע, מבשל עצמו אוכל השבוע.
מדהים, מתוכנן.
כן, דריור גם, כן, הוא טוב. ואגב, כל עניין התמיכה הזאת מהבן זוג היא סופר קריטית בעיניי. זה לא, שום דבר ממה שאני עושה לא היה יכול לעשות לבד. וכל עוד זה היה רק שנינו, זה עוד היה בן אדם אחד להתחשב בו, ועכשיו זה 2 אנשים להתחשב בהם, ושני אנשים וכלבה להתחשב בהם. אבל המוצא שזה הוא זמן שנורא בא לנו תמיד פשוט לרבוץ על הספה, ומצד שני, אני יודעת לפי כל המחקרים שזה הזמן שלי לעשות את ההדסטארט שלי, להתקדם קצת כדי להרגיש קצת יותר טוב ביום ראשון, נגיד. תמיד זמן ממש, תמיד זה דילמה, כל שבוע זה דילמה מחדש, לעבוד קצת או לנוח קצת, להירגע, להבין שהשבת תגמרת, לא יודעת, אין פתרון.
כן, זה קשה, זה שעות ממש קשות. אני ושי כל הזמן מתחבטים, ובסוף אני אגיד לך את האמת, בתקופה האחרונה הספה מנצחת והפרק בסדרה מנצח, ואז אנחנו אומרים כן, יש מלא עבודה, כל טוב, אנחנו הולכים לעבוד מאוד קשה השבוע, כמו בכל שבוע.
כן.
בוא,
זה אולי קצת להתרגל לחיות עם גולה בגרון, ונראה לי שגם עצמאיות וגם שכירות, ובעיקר עם הנימהות, קצת מתרגלים באיזשהו מקום לגולה הזאת. זה לא הופך את זה לכיף, זה לא נעים שיש גולה בגרון, אבל תמיד יש את ה... את יודעת שמשהו... כאילו, עדיין יש משהו עוד, עדיין יש עוד משהו לעשות, זה כבר לא, זה כבר לא רק את עם עצמך. אני רואה את זה, אגב, את אותו שבת בערב וחזק, בשישי בבוקר, כי את מחליטה לעבוד בשישי בבוקר, ואני תמיד מרגישה רע אם אני עובדת בשישי בבוקר, כי זה בעצם זמן שאפשר לנקות את הבית, או זה הזמן שאפשר לעשות סידורים, או לקנות דברים, או שזה זמן שאפשר רק לנסוע רק דריו ואני, או רק דריו ואני וחברים, לעשות משהו, כאילו לעשות משהו רק אנחנו. זה תמיד, שישי בבוקר הוא הדילמה שלי, תמיד. זה קשה.
כן, כי יש לך כאילו כל האפשרויות פתוחות, ברגע שיש ילדים שהולכים לגן ביום שישי, כל האפשרויות פתוחות בפנייך למשך 4-4.5 שעות.
ממש, וזה 4-4.5 שעות שעוברות הכי מהר בעולם. ולפעמים, אגב, אנחנו רוצים לקחת את הרבל ולעשות משהו, אנחנו ביום שישי כולנו.
זה גם... משהו שאני ממליצה בחום. זה מהמם. יש הרבה אטרקציות כאלה לילדים ודברים כאלה לילדים שבימי שבת פשוט עמוסים בטירוף.
נכון.
וזה לא כיף. ללכת לקטוף תותים ביום שבת... זה פחות כיף מלהבריז מהגן וללכת לקטוף תותים ביום שישי.
זה בדיוק הכתיף תותים שחשבתי עליו כדוגמה כשאמרתי את זה. כשרק שמנו את הרבל בגן בפעם הראשונה, אז אמרנו למנהל שם שאנחנו משלמים, ברור, על כל החודש, אבל ימי שישי איתנו. ואז הוא צחקק לו ככה מתחת לשפם.
כי הוא שמע הרבה הורים.
הוא אמר, כל ההורים אומרים את זה, אף הורה לא עושה את זה. ברוב המוחלט של הפעמים אנחנו באמת לא עושים את זה, אבל כשעושים את זה, זה פתאום, זה מדהים, זה נורא כיף. כן, זה הכל איזונים, זה ממש זה, וזה לכולם, אני חושבת.
וגם אני לא חושבת שצריך להתקבע על איזושהי תבנית. זאת אומרת, אפשר כל פעם, כמו שדיברנו על זה קודם, כל פעם להחליט מחדש. יום שישי הזה, אני ככה וככה וככה. יום שישי הזה, אני ככה וככה. כאילו, אין, זה לא צריך להיות תבניתי.
נכון. יש לי עוד איזשהו משהו קטן, איזשהו טיפ כזה שאני לא יודעת כמה הוא רלוונטי לכולן, אבל לפחות מי שעובדת מול מחשב, יש הרבה רגעים שכזה פתאום קצת מתגעגעים, או קצת פתאום מפסיקים שנייה לחשוב על העבודה, ומה שדריו ואני עושים מדי פעם זה אנחנו פתחנו תיבת מייל, ג'ימייל, להרבל. ואנחנו שולחים למיילים מדי פעם. פעם בכמה חודשים כזה, ואנחנו מספרים לה ממש את הדברים, חוץ מ, את יודעת, אנחנו אוהבים אותך וכאלה הרגילים, אבל אנחנו ממש כותבים לה מה הספר שהיא עכשיו אוהבת, מה היא אוהבת לאכול, משהו מצחיק שהיא אמרה. והאמת שלפני איזה חודש נכנסתי לתיבת מייל שלה, וזה קצת, זה שלה עכשיו, אבל קצת חיטטתי והסתכלתי, וכל כך התרגשתי מדברים שכתבנו לה לפני נגיד חצי שנה. פתאום זה נורא הצחיק אותי, כי נזכרתי באמת באיזה צעצוע שהיא נורא אהבה, ועכשיו היא כבר לא שם. אז זה איזשהו חיבור בין עולם המחשב שלנו, שאנחנו כל היום סביבו, לבין כן העולם הזה של ההורות, וכאילו לתווך, אנחנו לא כזה טובים ליצור אלבומים, יש לי אלפי תמונות וכלום לא קורה איתם, אני מקווה שיום אחד יהיה הזמן הזה שאף פעם אין, אבל גילינו שדווקא המיילים האלה, זה משהו שגם ככה אנחנו כותבים המון מיילים ביום, אז זה עוד מייל לכתוב.
וואי, זה מדהים. ממש, רעיון מעולה. לגבי התמונות, אני אגיד שזה קשה נורא, והתחלתי לעשות אלבום ללי, ומהר מאוד זה נפסק, והיום היא כל כך אוהבת להסתכל על התמונות, ואז הוא נגמר, כאילו, התמונות נגמרות, האלבום ממשיך, והיא אומרת, אבל איפה התמונות שלי? אבל, כן.
הנה, אז גם כאילו הפרויקטים האלה ההורים, אפילו לחפש מיטת מעבר ביד שתיים, או לחפש את הבקבוק שתייה המושלם לגן, זה נכון שב-9 אינסטל אתן נוסעות עבודת עוצרות מעולה, והרבה יותר קל כבר לבחור.
זהו, מה זאת אומרת? להיכנס ל-9 אינסטל ולחפש?
וזה בהחלט מה שכולן עושות, אבל אפילו הדבר הזה, כאילו הדברים האקסטרה, להכין אלבום, לבחור את המיטה, לחטט קצת ביד שתיים, או אפילו לחפש גן או משהו כזה, זה הדברים שבאמת באמת קשה למצוא להם זמן. כי זה לא עבודה, וזה לא להיות עם ארבל,
וזה לא הישרדות.
וזה לא הישרדות, כלומר, אף לא יקרה כלום לעולם, אם לא נמצא את הבקבוק המושלם הזה, אם נקנה מה שמצאנו בסופר פארם. לא יקרה כלום, אבל אם זאת זה, עוד איזה גולה, או עוד איזה משקולת קטנה, כי אני רוצה שיהיה את הבקבוק הכי טוב, ואני רוצה למצוא את המיטת מעבר הכי, לא יודעת, משתלמת, ועדיין שתהיה מעץ ותהיה יפה, ואני עדיין רוצה להכין לאלבום. וזה עוד הדברים הקטנים שבאמת להם מאוד מאוד קשה למצוא זמן. אני לפעמים שמה לעצמי בתכנון השבועי שלי איזשהו ערב שבו אני מתכננת להקדיש שעתיים, לדוגמה, לעצב לגיסתי ואח שלי את האלבום חתונה שלהם, הם התחתנו כבר לפני יותר משנתיים, היא כבר בהיריון, ועדיין אני כאילו לא מגיעה למשימות האקסטרה האלה. אז עוזר לי לפעמים לשים, וזה אני בטוחה שלכל אימא יש את המשימות האקסטרה האלה שהיא רוצה לעשות והתחייבה לעשות.
מה חשבתי לעצמי שהתנדבתי להכין שתי פשטידות למסיבת סיום בגן?
בדיוק זה. זהו, אז השאלה היא האם מקצים לזה, אולי מקצים לזה איזשהו זמן באמת ביומן, ואת יודעת שסגורות לך, לא יודעת כמה זמן לוקח להכין פשטידות, שעתיים, שלוש, יותר.
אני מוותרת מראש, אני רצה על החברה שלי, אמרה לי, תרוצי, תרשמי אותי על הביצים הקשות. אמרתי לה, מה ביצים קשות?
ביצים קשות זה
משימה. ביצים קשות עכשיו זה להתחיל לקנות, לבשל, לקלף, נראה לך חד פעמי, חד פעמי.
זה חד פעמי, בקבוק שתייה, אבל שוב, את יודעת, אני נורא רוצה להיות האמא שהכינה את המאפינז המדהימים ליום הולדת של ארבל בגן, בסוף אמא שלי הכינה את המאפינז המדהימים, אז האם אני אמא פחות טובה עכשיו, כי לא הספקתי להכין את המאפינז, אולי אני אמא שיודעת לבקש, וזה גם, זה דבר סופר חשוב לדעתי, לדעת לבקש. אמא שלי נורא אוהבת לבשל, אני חושבת שהיא שמחה שביקשתי ממנה להכין, והיא חיפשה מלא מתכונים, והיא שמה שם גזר, והיא עשתה את זה כזה בריא, ונורא נורא השקיעה. אז אולי כולם הרוויחו מזה, אולי רק היה צריך לדעת לבקש.
ואולי גם אפשר לבחור. אני אמרתי משפט, אני אצטט את עצמי, אמרתי באחד הפרקים, שאני נעה על הסקאלה בין משקיעה ללא משקיעה. אני לא יכולה להשקיע בהכל.
ממש.
אי אפשר. אני הייתי רוצה, אני מהאנשים האלה שתמיד היו במועצת תלמידים, ובזה, ובפה, והכינו, ועשו, הייתי מאוד רוצה. זה הכי מתאים לי. זה לא מתקיים. זה לא יכול לקרות.
את עדיין עושה את זה, את פשוט עושה את זה בעוד 1,000 תחומים אחרים.
אז אני כל הזמן צריכה לבחור, כל הזמן אני צריכה לבחור, וזה דו שיח כזה שיש לי עם עצמי, במה אני משקיעה, במה אני לא משקיעה. וגם אני בוחרת, וזה משהו שאני מאוד אוהבת לדבר עליו במגזין, לבחור קיצורי דרך. יש כתבה אחת שאני מאוד אוהבת אותה, על איך לעטוף מתנות יפות. זאת אומרת, איך לעטוף יפה, מתנות.
כן.
שאנחנו בתור אמהות צריכות להתעסק עם הרבה מתנות. מתנות לזה, מתנות לגן, מתנות לילדים, מתנות. ואז מה שכתבתי בכתבה הזאת, שבעצם יש מגירה כזאת, שאני שמה בה מלא מדבקות ומלא עטיפות יפות ומלא דברים שזה תמיד נמצא שם. ואז כשאני צריכה ברגע האמת לכתוב ברכה, לעטוף משהו, אז יש לי הכל.
יש לך כל, ואת עדיין יוצאת האמא המשקיעה שהשקיעה.
וזה לקח לי 2 דקות. פשוט יש לי הכל מראש.
אז אפילו עוד יותר גרוע, כי את אומרת, למי שאמרה לך איזה משקיעה, את אומרת, זה לקח לי 2 דקות, ואז עוד יותר גרוע.
כן, בקטנה, סתם זרקתי כמה קונפטי, וזה כמה ניירות מהממים שיש לי במקרה בבית, וזה יצא מושלם. אבל זה לא תמיד עובד, כי נגיד בעוגות זה לא עובד, אז בעוגות אני פשוט ויתרתי.
וזה
ושי לקח על עצמו את תפקיד איש הוגות, כמו שהמאזינות הדוקות אולי שמעו.
אני שמעתי. פעם קראתי טיפ ממש טוב, שאני עושה פעם בכמה זמן, ובמקום לרשום את ה-to-do list, את הדברים שיש לעשות, לרשום את מה עשיתי. בסוף יום, פשוט לרשום את הדברים שעשיתי, שכן עשיתי.
שזה מחזק.
זה, מה זה מחזק? זה היה נשמע לי כמו איזשהו עוד אחד מהטיפים האלה שכתובים שם באינטרנט, ועשיתי את זה פעם אחת, ובמקום להגיד בסוף היום, אוף, לא הספקתי כלום, שזה, זה באמת לרוב. אני מסיימת כל יום, ואני אומרת, לא הספקתי מה שתכננתי, לא הספקתי מה שרציתי. במקום זה, אני יוצאת מסוף היום, וזה כל אחת יכולה לעשות, שכירה או עצמאית. מה שכן עשיתי, איזה מייל כתבתי, לפעמים שאנחנו, אני ומיכל, החברה שאנחנו עובדות ביחד, שאנחנו כותבות לנו את משימות השבוע שלנו, אנחנו לפעמים ככה מרמות ומכניסות איזה משימה שכבר עשינו בבוקר.
כדי לסמן.
אז אנחנו מסמנות בכחול וואי, איזה התחלה טובה לשבוע, כבר עם כמה משימות שעשינו. זה נורא כיף. אז על אותו משקל, לסמן מה כן עשיתי, לכתוב מה כן עשיתי, ופתאום אני יכולה להסתכל על הרשימה הזו ולראות שוואלה, עשיתי די הרבה, הספקתי ממש טוב.
בגלל זה אני אומרת שזה מראטון. כי גם אם נדמה לנו שאנחנו לא מספיקות, ויש עוד כל כך הרבה דברים לעשות שלא עשינו, במחשבה של מראטון עשינו המון, וגם אם זה היה יום פחות טוב, עדיין עשינו משהו. זאת אומרת, אני גם אם אני... גם אם אני לא מרגישה טוב, ואני חולה, ואני אומרת לעצמי, עכשיו טל תנוחי, אלא אם כן באמת, אני עם חום, לא יודעת מה, שזה באמת, אני לא עושה שום דבר, אז יש את המייל הזה, לפחות אחד, שעניתי עליו, יש לפחות, לא יודעת, דחיתי איזה פגישה או משהו לשבוע אחרי זה, זה ידיים תקרה, היא פשוט תקרה במועד אחר, ואני עשיתי, אני דחיתי אותה, עשיתי משהו, לא משנה מה, ואם אני לא ינוח, ואם אני לא אתן לעצמי את הזמן הזה, רק דברים לא טובים יקרו.
נכון.
וגם מי שגם יודעת שאני הייתי חולה חודשיים בחורף הזה, אני פשוט הייתי חולה חודשיים, למה? כי התעצלתי ללכת לרופא. ואם הייתי הולכת לרופא, לא הייתי חולה חודשיים. זאת אומרת, כזה, מה זה חולה חודשיים? חודשיים שאני לא מפסיקה להשתעל, להיות צרודה.
שאת לא במיטבך.
לא במיטבי, ולא כיף לי, ולא טוב לי. ושום דבר טוב לא יצא מזה.
נכון.
אז נורא חשוב לדאוג לעצמנו.
זה גם אחד הדברים שתמיד אומרים, זה אחד הדברים שאף אחת לא עושה, אף אחת לא באמת דואגת לעצמה, ואפילו לא ברמה של פילינג שבועי בפנים, זה אפילו ברמה של 5 דקות לנשום, או כל אחת מה שמתאים לה, אבל זה באמת נורא קשה למצוא את הזמן. הנה, גם אני אמרתי, זה כל דקה שאני לא עושה משהו, זה כאילו דקה מבוזבזת. וזה בעצם גם מתקשר לספר שעכשיו נזכרתי איך קוראים לו. קוראים לו I Know How She Does It. ומה שהיא חישבה שם זה, היא ממש הלכה לפי אותם לוחות זמנים של השבוע, וכמו שאמרתי, והיא הורידה את, היא אמרה, היא הורידה אפילו 60 שעות עבודה בשבוע, והיא הורידה את כל שעות השינה, ועדיין היו המון המון שעות שבהם אנחנו יכולים לעשות דברים. וזה גם היה איזשהו מסר מאוד מאוד מחזק, לגבי זה שנכון, אנחנו עובדות הרבה, ואנחנו גם ישנות חלק מהיום, אבל עדיין יש לנו המון זמן, גם לעשות משהו לעצמנו, גם לעשות משהו עם הבן זוג, גם לעשות משהו עם הילד, ויציאה, הצעה שלא להסתכל על כל יום בתור יום, אלא להסתכל על השבועות, בתור שבוע. ואז את לא מלכה את עצמך שהיום לא עשית ספורט, אלא עצמך על זה שהשבוע עשית ספורט, וגם היית עם הילדה, וגם עשית משהו כיפי, וגם הכנת משהו טעים לאכול, או גם פינקת את עצמך באיזה מאפה שווה, אבל אז יש לך פחות רגשות אשמה על זה שלא הספקת את זה באותו יום, להסתכל על הזמן כשבוע.
נכון, ואפילו חודש.
ואפילו
רבעון. אם אני לפעמים אני מסתכלת אחורה, ואני משווה את השנה לשנה שעברה, לתקופה המקבילה בשנה שעברה.
אוי, זה מעניין.
ואני אומרת, וואו, כמה דברים קרו בשנה הזאת, זה מטורף. לפני שנה הייתי במקום אחר לגמרי. אז כן, יש איזושהי התקדמות. הגרף כן בעלייה.
זה מדהים, אני הולכת הביתה לבדוק מה היה איתי שנה שעברה.
תחשבי על זה בדרך, בנסיעה.
בנסיעות אני מקשיבה לפודקאסטים, נגיד, זה הזמן שלי ללמוד, הנה, את רואה, אני כאילו לא מבזבזת את הזמן, כי אני בעצם לומדת בפודקאסטים עוד דברים.
או שאמרת שאת גם עושה שיחות טלפון, שזה גם משהו שהוא...
נכון. אני מגלה לפעמים שאחרי שאני מלמדת, נגיד, מלמדת כמה שעות, אני לא רוצה לדבר יותר. ואני כן מהמדברות, אבל אני מרגישה שאני פשוט צריכה עכשיו זמן לשתוק. ואז אני עוצרת את כל השיחות טלפון, ובאמת שמה לי כאילו איזה פודקאסט שגם לא דורש יותר מדי, כאילו שהוא לא יותר מדי מקצועי, אלא משהו באמת שיכול לתת לי קצת זמן להירגע, כי גם הללמד הזה ולעמוד מול אנשים.
זה מוציא, זה שואב הרבה אנרגיות, כי את בעצם נותנת מעצמך.
נכון, וגם הייתי שמחה את מהלך היום, זה נגיד עוד משהו שאני מאוד מנסה לעבוד עליו, לא לסיים עם הלשון בחוץ, כי הימים שלי הם כל כך מטורפים, ממייל למייל, לעיצוב של משהו, לשיחת טלפון, לליסוע לאנשהו, ללחזור. אני מרגישה שבמהלך היום אני לא מספיקה לנשום. ואז בנסיעה לגן אני פתאום נושמת. וזה לא הגיוני לנשום רק אחרי כמה וכמה שעות. גם במהלך היום צריך לתת את הבריק הזה, לדעתי.
ברור, זה חובה. בריק, קפה, לא יודעת, לעצור רגע. כי הנטייה שלנו בתור אמהות, בגלל שהזמן שלנו מצטמצם, כי אם את יודעת שאת אוספת ב-4 מהגן, אז הזמן שלך, אני לפני שהייתי אמא, 6 בערב כבר היה כאילו, אני רק הייתי באמצע היום, כן. ב-6 בערב.
נכון, נכון.
גם התחלתי לעבוד יותר מאוחר, זה עוד משהו שכל היום עובר, כל היום מתחיל קודם.
כן, נכון, הכל מוסת.
ואם באמת ב-4 היית נופל רצים לגן, אז יש תחושה כזאת של להספיק, 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 להספיק. אבל רגע, אנחנו עדיין בני אדם, אנחנו עדיין צריכים לאכול.
נכון.
צריכים לשתות. צריכים לשתות קפה, מי ששותה קפה, תה, מי ששותה תה, סיגריה, מי שמאשנת.
לנשום.
לנשום.
מדי פעם. זה, את יודעת, זה דברים שאני נגיד שלמדתי באנגליה, רוב החבר'ה אצלי בתואר היו מביאים איתם איזה סנדוויץ' או ארוחת צהריים, ובעצם אוכלים מול המחשב בזמן שהם היו עובדים. ואני לא האמנתי שהם עושים את זה, אני לא האמנתי שהם לא לוקחים לעצמם את החצי שעה הזאת לאכול כמו שצריך. ורק אני ועוד חבר איטלקי, היינו הולכים לאכול, היינו מביאים אוכל ומחממים במיקרו ויושבים ומדברים חצי שעה. וזה היה נראה לכולם נורא מוזר, איך אנחנו מבזבזים חצי שעה של עיצוב. ולנו זה היה נראה נורא נורא מוזר, איך הם לא רוצים קצת להפסיק, לנשום, להתברר. והרבה פעמים היום אני מוצאת את עצמי במקום של אותם חברים, אוכלת מול המחשב, מנסה לעשות את הכל מהר ולהספיק גם על הדרך לקרוא משהו ולהתקדם. כאילו המילה להתקדם היא קשה.
וזה עוד יותר קשה, כי אנחנו כל הזמן רואות את ההיילייטס של האנשים אחרים ברשתות החברתיות.
נכון, זה עוד עניין. זה מה שאנחנו יודעים על אנשים, את ההצלחות הגדולות שלהם, ותמיד זה נורא עושה משהו בלב כזה, וואו, אבל איך הוא מציג בתערוכה הזאת, ואיך היא מדברת בכנס הזה, ואיזה מוצלחים כולם, איזה, וואו, כולם עושים כל כך הרבה, וזה, זה...
ואני לא עושה כלום, עכשיו יושבת פה מולי מישהי, שעכשיו נמצאת בעיצומה של, לא יודעת, מתקפה תקשורתית על העשייה שלה, ורואים אותה בכאן, בסרטונים של כאן, שמקבלים תפוצה מטורפת בפייסבוק, ומראיינים אותה, וזה נראה כאילו, היא עושה כל כך הרבה כל הזמן.
וזה לא מרגיש ככה מבפנים. זה כן מרגיש שיש עוד דברים פתאום לתמרן ביניהם, כי פתאום יש המון הודעות מאנשים בפייסבוק נגיד, וזה אנשים שאני רוצה לענות, ואנשים שכותבים נגיד דברים מאוד טובים על הפרויקט הזה.
שרק נגיד בכמה מילים על הפרויקט, לירון פיתחה?
עיצבה
פונט מאוד 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 ייחודי, שהוא מורכב בחציו העליון ערבית, מאותיות של ערבית, בחלקו התחתון מאותיות של עברית,
נכון.
ואז בעצם אפשר לקרוא מילה אחת בצורה דו-לשונית.
נכון, כל אחד יכול לקרוא את השפה שנוכל לו, כביכול.
שזה מדהים, זה באמת פיתוח מדהים ופורץ דרך וחדשני,
תודה.
מקרב לבבות ועמים, אין, כאילו, לא, לא פלא שכולם, כולם התאהבו בפונט שלך. והנה, וגם לשמוע אותך מדברת על, על הקשיים.
כן, ונגיד בהתחלה, רק שפרסמו את הסרטון הזה, זה היה אחרי הצהריים. הם נראה לי פרסמו באיזה ארבע או משהו, שזה לא שעות להיות בפייסבוק בשבילי. ובסביבות השעה 5, בזמן שמיינתי חרוזים עם ארבל, הבמאית של התוכנית מתקשרת אליי כמה פעמים, ואני עונה לה, והיא אומרת לי, לירון, יש 300 לייקים, המון אנשים שואלים שאלות, את חייבת לענות להם.
אבל אני מרבל, ממיינת חרוזים.
כן, אז מאוד נלחצתי, כי עכשיו זה כבר במיליון, מיליון שתיים צפיות, וזה גדל, אבל עוד בשלב הקטן הזה של ה-300, באמת נורא נלחצתי, ואז אמרתי להרבל, טוב, בואי שנייה, ואני כזה מאוד בגישה שלא להראות מסכים, ולא להראות מחשבים, ועם זאת, פתחנו רגע את המחשב ביחד, מהר מהר ענינו לאיזו שאלה דחופה שהייתה.
ענינו, מקסים שאת אומרת ענינו.
ענינו, כן, הרבה הייתה מאוד מעורבת, את יודעת, היא מאוד אוהבת ללחוץ על כפתורים, ובמקלדת יש המון כפתורים, ובטח שבדרך כלל אסור, אז זה כאילו עוד יותר אטרקטיבי. אז ענינו, אבל זה נגיד היה עוד איזשהו מקום, שפתאום האימהות מול הקריירה מאוד מאוד מתנגשים, ומצד אחד הבמאית המקסימה מתקשרת ואומרת לי, תראי, זה הצלחה, בואי תגיבי, ומצד שני אני יודעת שיש לי עכשיו שעה. יש לי שעה להיות עם הרבה לי לפני שהיא הולכת לאכול, לישון וזהו. ונגמר היום. אז גם עכשיו אני רואה את זה, אני מקבלת הודעות. זה נורא מפתה שנייה לפתוח ולראות. אולי זה משהו חשוב, אולי זה משהו דחוף. ומצד שני, אולי כדאי לשחק. אולי כדאי לבדוק אם לבובה יש חום. וזה ממש זה. זה כל יום, זה כל הזמן.
זה מדהים. איך היית קוראת לפרק הזה?
אז בהתחלה חשבתי שהוא צריך להיות משהו של אימהות וקריירה, אבל לא יודעת, אולי משהו על איזון, או על חוסר איזון, או על החלטות, כל פעם החלטות מחדש, כי זה גם משהו שאנחנו, שנראה לי שזה די התמה פה, שדיברנו על זה שאין החלטה אחת ואין דבר אחד, וכל פעם צריך להחליט על היום שבת הזה, וכל פעם צריך להחליט על כמה אנחנו משקיעות בטנה.
גמישות. זה נראה לי אחד השיעורים הכי גדולים שהאימהות לימדה אותי. אני צריכה להוסיף את זה לכתבה, עלינו כתבה לדברים שלמדנו מהבנות שלנו. זה כן, גמישות. גמישות זה הדבר הכי חשוב.
גמישות וגם, אני לא יודעת אם לקרוא לזה קבלה, או כאילו להיות בסדר, להיות בסדר עם עצמנו עם הדברים האלה. אני לא יודעת איך להגיד את זה בצורה לא קלישאתית, אבל
אין, כבר אמרנו, אין, כל קלישה.
כל קלישה, כאילו להיות שלמה עם, עם עצמך, זה קלישה, אבל זה משהו שהחיים כל כך נראה לי יותר קלים ונעימים, אם אנחנו קצת נותנים לעצמנו קצת שחרור, וקצת לקבל את עצמנו כמו שזה עכשיו, ועכשיו זה שנים מטורפות, ועוד 15 שנה אנחנו נתלונן על זה שהילדות שלנו לא שמות עלינו, ולא אכפת להן, והן עושות את העניינים שלהן,
ויש לנו כל כך הרבה זמן פנוי.
בדיוק, ופתאום צריך למלא אותו בדברים אחרים, זה ממש בשלבים בחיים, ובגלל זה למרות שהשנים האלה עכשיו הן מטורפות, וכן זה שנים שאני מוצאת את זה מאתגר כל פעם מחדש לנסות למצוא איזון גם בין זה וגם בין זה וגם בין זה ובין כל הדברים, אני יודעת שזה עכשיו ככה ושזה שנים מדהימות וחשובות גם לגדילה של הקריירה וגם לגדילה של ארבל וגם לגדילה ולצמיחה של המשפחה שלנו, וכן לנסות להעריך את השנים האלה עדיין, לא לחכות שהם יעברו כבר והילדים יהיו גדולים.
הרבה פעמים אני אומרת לעצמי שהשאיפות שלי, המקצועיות שלי הן מאוד, מאוד גדולות, וזה גם קצת מייסר לחיות לצד שאיפות כאלה.
נכון.
כי זה הופך אותי לבן אדם מאוד ביקורתי, אבל אני אומרת לעצמי, רגע, אני מגדלת, אני אבכן.
את חייבת כל פרק, לא?
לגמרי. אני מגדלת בן אדם. בן אדם, כאילו, יש יותר מטורף מזה. ילדה אחת שאני זאת, אני ושי, וכל הסביבה שלנו, משפיעים עליה, וזה כחומר ביד היוצר. וזה יצירה מטורפת. ויש כל כך הרבה השפעה למה שאני עושה, ולמה שאני לא עושה. כי וגם פה זה מרתון, כי אין לי מה לייסר את עצמי עכשיו אם התפקשה שלי משהו. ואמרתי אולי משהו שלא הייתי צריכה להגיד, ונהגתי ופתרתי סיטואציה בדרך שהיא פחות טובה. זה בסדר, כי זה מרתון. צפויות לי המון שנים של צמיחה ולמידה ולהשקיע בבן אדם הקטן הזה.
נכון, ושגם הבן אדם הקטן הזה רואה אותך, ורואה מה שאת עושה, ורואה שאת מגשימה המון שאיפות וחולמת בגדול, ושגם כל החלומות והשאיפות האלה זה גם לא יוצא מושלם, וזה בסדר שגם הבנות יראו או הילדים, ואני אומרת בעיקר בנות, כי אני חושבת שיש בזה משהו מאוד מעצים לראות אימא שמגשימה את עצמה, ואימא שהיא לא מתוסכלת, וזה בסדר גם לראות שהאימא הזאת לא תמיד מצליחה הכל ממש ממש כמו שצריך, ושהיא נורא אוהבת ושהיא נורא מנסה, ונגיד המחשבה שלי על זה שהרבל תלך עוד כמה שנים לגן ותהיה גאה באמא שלה, זה גם, זה מחמם לב וזה קסום בעיניי.
טוב, עכשיו אני אבכה לגמרי,
אז עכשיו גם אני מתחילה.
הפינה שאני נוזלת מהפינה הזאת. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו לצד השני, כי אולי זה נראה שאנחנו, בגלל שאני זאת שמדברת ומנחה ומזמינה אורחים, שמעניינים אותי, אז אני לא כל כך מדברת על, על, על בחירה של לגדל ילדים ולהתמסר ולהיות איתם 100%. כי יש נשים ויש משפחות שזאת הבחירה של אחד מבני הזוג. וזה מדהים בעיניי. זה כמו שאמרתי קודם, זה כל כך מרגש אותי לחשוב על זה שכאימא אני מגדלת בן אדם. ואני עוצרת פה משהו כל כך גדול, ואני עושה פה outsourcing.
נכון.
יש פה אנשים אחרים שמלווים אותה, ומלמדים אותה, ומפתחים אותה.
נכון.
אבל אפשר גם לעשות את זה לבד, וזה גם בסדר.
נכון, ואני חושבת שגם כשמחליטים שהפוקוס כרגע בחיים, בשנים האלה, הוא על הילדים, זה עדיין לא אומר שאין החלטות שצריך לעשות כל שבוע. וזה פשוט סט קצת אחר של החלטות, אבל זה עדיין החלטות של מתי אנחנו מפנים ערב ביחד, ערב זוגי, וכמה אנחנו משקיעים, ואני חוזרת לאותו בקבוק מושלם לשתייה בגן, זה גם דברים שלא נגמרים, סט ההחלטות הוא קצת שונה, אבל הוא עדיין אותה גמישות נדרשת בעיניי, וגם כמה זמן את מפנה לעצמך בתוך כל הדבר הזה, זה כל מי שכבר ילדה יודעת שזה לא פשוט, שזה שואב אנרגיות, ימים שלמים. מי שעברה את חופשת במרכאות הלידה יודעת שזה חתיכת אינטנסיבי, זה לא חופשה בכלל. וגם שם יש סט שלם של החלטות שצריך להחליט.
לצחצח שיניים, ללכת לישון, למשל.
ממש, ממש, ללכת לשירותים, לראות סדרה, להתפנק עם איזה פרק טוב, או עכשיו לחפש משטח פעילות ממש מושלם, או ללכת לחנות אחת ובא לחפש, לא יודעת מה, סלקלים, או להתחיל עכשיו ללכת לשבע חנויות ולחפש את הסלקל הכי טוב. גם כאן יש בחירות והחלטות במה משקיעים יותר ובמה משקיעים פחות. וגם לאימהות שבוחרות להישאר בבית, אותו עניין של רשימה בסוף יום של מה הספקתי ומה עשיתי, זה גם נראה לי דבר חשוב, כי הימים עוברים כל כך מהר, גם בחודשים הראשונים האלה, ובעצם אחר כך הבן זוג נגיד חוזר הביתה, ואומר מה עשיתן כל היום, ואז את מוצאת את עצמך אומרת, באמת מה עשינו כל היום?
או בועטת במישהו, זה גם אפשרות.
כן, ותן לי כמובן באיזה טון נעשה את השאלה של מה עשיתן כל היום, אם זה באיזה האשמה, למה הכלים עדיין בקיור, או שזה באמת מתוך עניין, אבל גם לעשות את הרשימה הזאת של מה עשינו, עשינו זה ועשינו זה, וקראנו סיפור כזה וקראנו סיפור כזה, זה גם, זו אותה תחושה מעצימה של, תראו כמה דברים חווינו היום ביחד. אפילו שנשארים בבית, ואפילו שכביכול כאילו לא יוצאים ולא עושים המון המון דברים שהם מלאי אקשן. כל דבר קטן כזה הוא כן, הוא חשוב נורא.
נכון. ואפשר גם לצאת מהבית ולעשות הרבה דברים עם אקשן.
נכון.
עם תינוק, עם ילד, עם פעות. הגמישות היא אותה גמישות, והעולם הוא עדיין, הוא נשאר פתוח.
העולם הוא נשאר פתוח, הדעות של אנשים עדיין יהיו כך או כך, אם תבחרי בקריירה ואם תבחרי באימהות נטו, ועדיין תמיד יהיה את מי שקצת יקם את האף, ותמיד יהיה את מי שטיפה לא יהיה מרוצה, או שיהיה לו טיפ ממש ממש חשוב והכרחי להגיד לך, עכשיו, לכולם יש דעות, בעיקר אצלנו בארץ, אומרים אותם, בחול אולי רק חושבים אותם, ולא מספרים אותם, ולא מעלים אותם לפני השטח, אבל זה לא משנה, הדעות נשארות. ומי שיודע את הסיפור המלא ואת התמונה השלמה, הוא מאוד מעט אנשים שנמצאים, והם האנשים שצריך להקשיב להם ולקבל מהם את הרעיונות והעצות. זה מי שצריך ממש הרבה לסנן.
לגמרי. ולהקשיב לפודקאסט, כי זה נותן, לא כי זה שלי, כי זה נותן באמת הצצה.
גם כי זה שלך אבל, כי באמת, כי את משקיעה בזה המון, וזה ניכר, כי הטווח של אנשים שמגיעים לדבר פה הוא רחב מאוד, ואפשר להתחבר לכל פרק באופן מסוים, ואפשר להתחבר לפרקים מסוימים יותר, ולפרקים מסוימים פחות.
ואפשר גם לא להתחבר. להגיד, מהפרק הזה אני פחות מתחברת.
ואפשר גם להגיד, לא הסכמתי עם מה שנאמר פה, וכל דבר כזה עוזר נורא לנסח את המחשבות לדעתי, זה מאוד חשוב לשמוע עוד הרבה דעות, לא רק מהסביבה הקרובה, אלא גם לשמוע מה אנשים כזה שלא מכירים, אומרים וחושבים. נכון. כל את זה לא בא בשיפוטיות כלפיך, כלפייך וכלפי הגרביים, שכרגע נזלו מהרגליים.
לגמרי. טוב, משהו להוסיף, שכחנו, לא אמרנו, לא דיברנו.
לא יודעת, אני... לא שעולה לי בראש. נראה לי שעכשיו זה באמת הוסף כבר לכל כך הרבה מקומות. כן. זה כיף, זה כיף, זו שיחה.
כן, באמת, באמת דיברנו על הרבה מאוד דברים. אני חושבת שאפשר ללמוד הרבה דברים על בעיקר להיות יותר... קלות עם עצמנו, ולטפוח, כן, לטפוח לעצמנו על השכם, ולהגיד לעצמנו שאנחנו באמת עושות את הכי, הכי הרבה שאנחנו יכולות. זה כל אחד זה משתנה, וזה מה שחשוב.
לגמרי, מסכימה. ממש כיף לשמוע. ולדבר על זה.
וכן, טוב, ונחזור לטירוף שמתחולל לנו במיילים ובטלפון. ומי שמאזינה לנו והגיעה לכאן ואוהבת, תעשו לנו סאסקרייב באייטיונס ותספרו לחברות שלכן שגם הן יוכלו ליהנות. ותודה רבה לירון שהגעת אלינו מחיפה רחוקה.
לא כל כך רחוקה, לא, אם לא בשעות הבוקר.
כן, זה בפקקים, זה ראוי לציין.
שמעתי שני פרקים של פודקאסט.
זה כיף. ותודה שהיית שותפה לחגיגת פחממות הכיפית הזאת.
מדהימה, פחממות וסוכרים.
וניפגש בפרק הבא.
ביי ביי.
ביי.